רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים חשבון. עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר.
אהלן עומר.
היי שירה.
אז אנחנו בפרק המשך לפרק הקודם שעסק בחינוך, ואנחנו כאן עדיין עם ויקטור לוי, מה שלומך?
מצוין, תודה, טוב להיות פה עוד פעם.
מצוין, כן, כאילו עבר רק רגע, אבל אנחנו כאן שוב. אז בואו נדבר על הנושא שכל כך מעניין ומסעיר, אני חושבת בעיקר קהילה של אנשים שמתעניינים בחינוך וכלכלה, כי בציבור הרחב הסוגיה הזאת לא כל כך לדעתי נדון על העומק, והיא שיטת השוברים בחינוך. מה זה בכלל, והאם יש לזה סיכוי בישראל?
שיטת השוברים זה שם גנרי, אבל מה שמסתתר מאחורי העניין, זה העניין של בחירה חופשית. בחירה חופשית של תלמידים ושל הורים, איפה הם רוצים לקבל את החינוך שלהם. אוקיי? ושיטת השוברים זה מנגנון לאפשר, אבל אנחנו קודם כל צריכים להסכים שלתלמידים תהיה בחירה חופשית, שזכות יסוד של כל פרט לקבל, ללמוד בבית הספר שהכי מתאים לו. שלא תהיה כפייה של אזורי רישום, בטח לא בחטיבת הביניים ובתיכון, אולי גם לא ביסודי, שתמיד לתלמיד תהיה אפשרות ללמוד בבית הספר הקרוב לאזור מגוריו, כבחירה, אבל הוא יוכל לבחור ללמוד מקום אחר. למה זה חשוב כך במדינת ישראל? כי יש לנו התפלגות של עושר או של הכנסות, שבאזורים מסוימים בארץ האוכלוסייה עם רקע סוציו-כלכלי יותר נמוך מאשר באזורים אחרים, ודווקא באזורים האלה, בתי הספר עם פחות משאבים והם פחות טובים. ואז השאלה נשאלת, מדוע תלמיד צריך ללמוד באזור מגוריו? תלמידים כאלה שבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, באים מבית שיש פחות משאבים כלכליים, ולעיתים קרובות גם פחות משאבים חינוכיים. למה לכפות עליהם ללמוד דווקא בבית הספר בשכונה או באזור, ואז הם נכנסים פעמיים ושלוש? אז אין לזה היגיון. אני תמיד מביא את הדוגמה של בית ספר פת, שכונת פת בירושלים. שאוכלוסייה יחסית מרקע חברתי כלכלי חלש, בית הספר היה חלש, והורים מאוד רצו לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר אחרים בעיר. העירייה כפתה עליהם, הילדים שלכם ילמדו בפת. למה? מה ההיגיון לכפות על תלמידים? א', אם בית ספר הוא חלש, צריך לסגור אותו. אין שום היגיון ושום הצדקה לבית ספר בשכונה כעיקרון. אם אפשר לקיים בשכונה בית ספר טוב, או באזור המגורים, נפלא. אם אי אפשר, אז הילדים צריכים ללמוד מקום אחר. והמחיר של הסעה, של יומימות לבית הספר, היא הרבה יותר נמוך בטווח הקצר והארוך, מאשר המחיר של ללמוד בבית ספר לא טוב. ששם אתה לא מצליח לממש את ההישגים שלך. לכן הרעיון של בחירה חופשית של הורים ותלמידים, בעיניי הוא עיקרון יסוד שחייבים לאפשר אותו לכל הורה במערכת החינוך. לא לבתי הספר. בתי הספר במערכת הציבורית. אסור להם לבחור את התלמידים שלהם. אסור
עכשיו,
להם.
אבל ויקטור, עכשיו כשאנחנו מדברים על שיטת השוברים, למעשה הרעיון הוא שהמדינה מממנת חינוך, אבל מי שיכול לספק את החינוך יכול להיות גם גוף פרטי אפילו למטרות רווח. כמו למעשה קופות החולים בישראל, שהם לא גופים ממשלתיים, הם מלכרים, אבל גופים פרטיים, שמתחרים על החולים, וזה למעשה בדיוק שיטת השוברים, כן?
אבל זה כבר קיים בארץ. רשת החינוך של אורט, היא ציבורית, אבל היא פרטית במובן מסוים. עמל, מכללה לחינוך, למנהל בראשון לציון, יש להם איזה 10-12 בתי ספר תיכוניים. זה גם גוף שהוא לא ציבורי ממשלתי רגיל. אז זה פיקציה לבוא ולטעון שאין בארץ חינוך פרטי, או שאסור לייצר חינוך פרטי. כל עוד החינוך הפרטי יפעל לפי תוכנית הלימודים הארצית, יקיים איזושהי רגולציה שקשורה למערכת החינוך. לא יבחר את התלמידים שלו, כי אז אתה יוצר בתי ספר אליטיסטים. אין לי סיבה לממן לאנשים לימודים בבית ספר פרטי אם הם רוצים להיות בדלניים. אם אתה רוצה להיות בדלני, בבקשה, תלמד בית ספר פרטי, תשממן את כל החינוך מכיסך. כל עוד זה חינוך ציבורי פרטי, אתה צריך לקבל כל אחד. אז הבחירה היא בחירה של ההורים ולא של בתי הספר. זה עיקרון בעיניי מאוד מאוד חשוב.
מה אנחנו יודעים מהמחקר בעולם על שיטת השוברים? אנחנו יודעים שזה קיים בשוודיה, אנחנו יודעים שבארצות הברית קיים, קוראים זה צ'ארטר סקולס, אבל מה המחקר מראה לנו?
המחקר מראה שבחירה חופשית, ואני שוב נצמד למושג הזה, חלקה נעשה בעזרת שוברים, כי זה רק מנגנון טכני, אוקיי? בארצות הברית, בצ'ארטר סקולס, לא קוראים לזה שיטה של שוברים, אלא כל תלמיד יכול להירשם לאיזה בית ספר שהוא רוצה, אם יש מקום הוא מתקבל, אם אין מקום, וזה העיקרון של צ'ארטר סקולס, יש הגרלה, כך שבית הספר לא בוחר את התלמידים שלו, ההקצאה נעשית בעודף ביקוש על ידי הגרלה, ואז תלמידים מופנים לבתי ספר אחרים, אם הם מפסידים בהגרלה. העדויות מראות גם צ'ארטר סקולס באנגליה, גם בשוודיה. העבודה שאני עשיתי עם מערכת הבחירה החופשית בתל אביב, שהתחילה ב-1994, כן? בוטלה תוכנית האינטגרציה בתל אביב, בהתחלה באופן חלקי שנתיים, כשכל התלמידים באזור חינוך 9, שזה יד אליהו, וכל מה שסובב יד אליהו בתל אביב, אופשר לתלמידים האלה לבחור בתי ספר באופן חופשי, אחד מתוך סל של 5 בתי ספר, חלקם באזור, חלקם מחוץ לאזור. אז המחקר שאני עשיתי, עקב אחרי התלמידים האלה עד גיל 35, הבחירה נעשתה כשהם היו בכיתה ו'. זאת ההחלטה, זאת ההקצאה למעשה הקווזה היקראית. התוצאות הראו שהתלמידים האלה סיימו את הבגרות יותר טוב, נשרו פחות, השכר שלהם בגיל 35 היה יותר גבוה, שביעות הרצון שלהם בלימודים במהלך החטיבה והתיכון הייתה יותר גבוהה.
אז רק כדי, רק להבהיר למאזינים ולמאזינות, דיברנו על זה בפרק הקודם, להדגיש פה. שזה לא עניין של סלקציה, זה לא שבגלל שאתה לקחת את הקבוצה שבחרה, שהם מראש היו יותר חזקים, ולכן התוצאות יותר טובות. אתה במחקר שלך מנטרל את הבחירה הזאת, ומראה שעצם העובדה שאפשרת לכל התלמידים לבחור, זה משפר את ההישגים שלהם.
נכון, והכל נעשה, החישוב הוא על הממוצע, וזה בדיוק תוכנית השוברים. נתת לכל תלמיד שובר, ואמרת לו, יש לך פה 5 בתי ספר, 2 בקהילה שלך, 3 מחוץ לקהילה, ואנחנו מבטיחים לך את בית הספר הזה. ואז הסתכלתי על הממוצע של כל התלמידים שבחרו, וההשפעה היא דרמטית, ההשפעה על ירידת הנשירה, זה ירד מ-18% ל-7% נשירה, עד תום כיתה י"ב, וגם בטווח הארוך. ההשפעה על השכר היא דרמטית. עכשיו, עבודות כאלה נעשו יותר מאוחר גם במדינות אחרות, ציינת את שוודיה, כל העבודות על צ'ארטר סקולס, ג'וש אחד מהם, נעשו בעשור האחרון, והם מראים באזורים עירוניים מוכים, כמו הגטו בניו יורק, בברונקס ובהרלם, וכמו אזורים יותר קשים בבוסטון, שניתנו לתלמידים, ניתנה להם האפשרות לבחירה, והם יצאו מהרובע, והם הוסעו לצ'ארטר סקולס. עכשיו, צ'ארטר סקולס זה לא רק הבחירה, של התלמידים, יש גם בחירה לבית הספר. בית הספר מחליט מה ללמד, כמה ללמד, איך ללמד, איפה ללמד, מתי ללמד.
רק לא את מי ללמד.
רק לא את מי ללמד. זה גמישות ניהולית ופדגוגית רחבה מאוד לבתי הספר. אז זה לא רק העובדה שיש פה שוברים, יש פה גם את הצד הניהולי. שם יש
אבל
גם...
אבל צריך להגיד ביושר שהוא גם יכול, יש לו הרבה יותר יכולת לנהל, כי חלק מהצ'ארטר סקול זה דרך להיפטר מארגוני העובדים.
נכון, כלומר, תראה, בכלל המעורבות של ארגוני העובדים בישראל היא אין לה אח ורע בעולם. היום, אתה ראית עכשיו, את הדוגמה שהייתה עכשיו, רצו לצמצם את בחינות הבגרות. שאלה פדגוגית, חינוכית, קלאסית, המורים, מביעים עמדה, דרך הארגון שלהם, האם כן, האם
דרך
לא.
דרך ארגון העבודה, לא עוד
כן, מה הקשר בכלל? כן. כן? מה הקשר בין ארגון המורים שאמור לדאוג לתנאי השכר וכן הלאה, לבין הניהול של מערכת החינוך והחלטות פדגוגיות? זה, תאר לך שבחברת הייטק, העובדים יגידו למנהלים שלו, לבעלים של החברה, אנחנו לא רוצים לפתח את המוצר הזה, אנחנו רוצים לפתח מוצר אחר.
ועד העובדים, אתה אומר. חשוב להבחין פה בין העובדים לבין ועד העובדים.
נכון, ועד העובדים יגיד לחברה איזה מוצר לפתח.
אבל דווקא נשמע לי שניהול קשוב יתחשב בדעת העובדים, כי הם אנשי המקצוע.
לכן שירה, עשינו את ההבחנה בין להתחשב בדעת המורים כאנשי מקצוע, לבין לתת לארגון העובדים של המורים כעובדים להכתיב מדיניות. זאת ההבחנה שהדגשנו
נכון,
כאן.
נכון, אין דבר כזה. אתה באנגליה הכניסו לפני 4 שנים חוזים אישיים למורים. אף אחד לא שאל את ארגון המורים באנגליה, האם אנחנו יכולים להכניס חוזים אישיים למערכת. זה פרורוגטיבה של בעלי המערכת, שזה הציבור. כן? ארגון העובדים לא יכול להתערב בדברים האלה. אז הצ'ארטר סקולס, יש להם גמישות ניהולית מדהימה, יש להם ועד מנהל, מה שיש בכל מערכת חינוך כיום במערב אירופה. אין לנו דבר כזה. ועד מנהל שמורכב מרוב של ההורים בוועד המנהל, של אנשי ציבור.
אבל בכל מקרה, שוב להדגיש, הוועד המנהל הזה לא בסמכותו לבטל את לימודי הליבה, למשל.
לא, לא, זה נקבע על ידי המדינה. למנהל יש גמישות רחבה באיך לתרגם את תוכן לימודי הליבה להוראה בכיתה. איך ללמד? הרי יש ככה כיתה היטרוגנית, כיתה הומוגנית. איך אתה מלמד אותם? זה סמכות של המנהל וסמכות של המורה. ולכן אני חושב הדרישה שהייתה של משרד האוצר לתת סמכויות, עכשיו במסע המתן האחרון, לתת סמכויות ניהול רחבות למנהלים, היא דרישה נכונה. ששוב, אנחנו מפגרים ב-50 שנה אחרי מדינות אחרות בעולם. בתי ספר באזורים בעולם הם אוטונומיה משפטית. הם משלמים בהרבה מדינות את השכר של המורים. הם גוף משפטי. יש להם חשבון בנק, יש להם ועד מנהל, והם משלמים את השכר. הם יכולים לקבוע שכר דיפרנציאלי בתוך בית הספר.
אני חושב שכדי לסבר את האוזן למאזינים הישראלים שרגילים למין מודל תעסוקה דיכוטומי, או שיש ארגון עובדים, או שיש חוזים אישיים, ואם יש ארגון עובדים, אז אין חוזים אישיים. זה לא המצב בעולם המפותח. למשל, גם ויקטור וגם אני מועסקים על ידי אוניברסיטת ווריק. יש שם ארגון עובדים, וארגון עובדים עושה כל מיני דברים, למשל, העלאות שכר רוחביות, שיש אינפלציה או דברים מהסוג הזה. אבל החוזה שלנו, השכר שלנו נקבע בחוזה אישי מול נשיא האוניברסיטה.
נכון, יש הסכם שכר קיבוצי, הוא יוצר רצפה לשכר, אבל הוא לא יוצר גג לשכר. אתה רוצה שיהיה שוק שבו האיכות של המורה נסחרת. והחוזים אישיים יכולים לעשות את זה, ושכר דיפרנציאלי יכול לעשות את זה. ואנחנו יודעים, מערכת החינוך בארץ בתיכון, למעשה, דה פקטו, יש חוזים אישיים, אבל הם עקומים. אוקיי? במקום ללמד 20 שעות, אתה תלמד 10 שעות, אז תקבל שכר בית ספר אחד 10 שעות, תלמד בעוד בית ספר עוד 10 שעות, ויהיו לך שתי משכורות במשרה אחת של 20 שעות הוראה. זה קיים. המערכת יודעת, המנהלים באזור יודעים מי המ...
אז אתה אומר שבגלל שארגון העובדים לא מאפשר חוזים אישיים, אז עושים דברים עקומים,
נכון.
אז, ואז בסוף אף אחד בעצם לא מרוויח מזה.
נכון. מעבר לזה, אתה רוצה שלמורים תהיה אלטרנטיבה. שזה אני חושב מה שארגון המורים צריך לדרוש, שלמורים תהיה אלטרנטיבה לא רק בתוך מערכת החינוך. אתה רוצה שמישהו שהוא מורה לביולוגיה וגמר ביולוגיה באוניברסיטה העברית, יוכל לעבור, או מישהו שהוא גמר בכימיה, יוכל לעבוד ככימאי באיזה מעבדה. אתה רוצה שיהיה לו outside option. זה מנגנון גם ששומר על איכות ההוראה, וגם מאפשר למורים לדרוש שכר, שהוא משקף את היכולות שלהם. ולכן חשוב מאוד, וזה נקודה אחרת, שמודגשת בעולם ולצערי פחות מודגשת בארץ. ההשכלה של מורים חייבת להיות השכלה אקדמית, חייבת להיות עם תואר אוניברסיטאי, לא ממכללות להוראה, אבל אני לא רוצה לזלזל למכללות להוראה. היא חייבת מורה לכימיה, מורה לביולוגיה, מורה לספרות, מורה לתנך, חייב שיהיה לו BA מאוניברסיטה ברמה גבוהה. זה יאפשר למעשה את האפשרות שלו למצוא תעסוקה גם כשהוא כבר לא רוצה להיות מורה.
השאלה אם אפשר לעשות את זה בכלל בכמות התלמידים שיש למד כאן. כמה מדינות מערביות יש עם שיעורי הילודה הישראלים?
אנחנו עדיין מדינה עם 10 מיליון, בשוודיה יש כבר 12-13 מיליון, זו מדינה קטנה, בגרמניה יש 70 מיליון.
מה ששירה מתכוונת זה שאצלנו יחסית לאוכלוסייה מבוגרת יש המון ילדים, שזה בהחלט אתגר.
נכון, אבל עדיין מערכת החינוך שלנו עדיין היא צנועה יחסית למערכות חינוך אחרות. יש לנו 400-500 בתי ספר תיכוניים, באנגליה יש 2,000.
אז יש פה, בואו ננצל את הנושא הזה בדיוק שאלה של יואל פרישוף, ששואל לגבי באמת קריירה לחיים. בעבר היה באמת, וכל מבנה השכר של מערכות החינוך הציבוריות בישראל, הוא כאילו מבוסס על אתה נכנס, מסיים, מורה מסיים לימודים באוניברסיטה או במכללה, נכנס ונשאר עד הפנסיה במערכת. האם זה לדעתך המודל הנכון?
א', צריך לקחת בחשבון שהמודל הזה היה קיים כשתוחלת החיים הייתה 50-55, והיום אנחנו בתוחלת חיים של כמעט 85, וגיל הפנסיה לצערי עדיין לא העלו אותו, לא ביטלו אותו, אבל אז יש מספיק זמן ליותר מאשר קריירה אחת. אבל שוב, זאת בחירה של הפרט. זאת בחירה של הפרט, מה הוא רוצה לעשות לאורך מסלול החיים שלו. אני חושב שאנחנו צריכים לתת בהשכלה כלים לאנשים לאפשר להם את הבחירה הזאת. כך שאם מורה רוצה לשנות קריירה, אז הוא יוכל לעשות את זה.
כל זה כאמצעי לגייס מורים יותר טובים. זה מבחינתך הרעיון.
נכון.
אני מרגישה שאתה מתעלם מזה, שרוב מוחלט של המורים הם לא מורים מקצועיים לכימיה. הם מורות לכיתות נמוכות, שחלק עיקרי מהעבודה שלהם הוא לשמש בייביסיטר להורים. בעיקר הרע.
תראה, עדיין מערכת החינוך בישראל מייצרת תפוקות, אמנם במחיר מאוד גבוה. כלומר, יכולנו בתקציב של 75-80 מיליארד שקל לייצר אולי, לא אגיד פי שניים, אבל 30-40 אחוז יותר חינוך, אוקיי? עדיין, אני חושב שיש פה חומר טוב במערכת, הון אנושי של מורים, אבל אני חושב, רפורמות שעשו במדינות שאנחנו שואפים להיות כמותן, מורים חייבים שיהיה להם תואר מאוניברסיטה בשני חוגים.
כבר היום יש מחסור אדיר בהוראה ובטח בגננות. אם תציב את הדרישה הזאת, לא פשוט לא יהיו לך אנשים שיעשו את זה?
למרות שהשכר בארץ של מורים היום הוא לא הרבה יותר נמוך מהשכר באירופה, רק כשמחשבים שעות שהייה בבית ספר פר שעה, יכול להיות שהשכר בארץ יותר נמוך, אבל זה לא כך. אני חושב שאפשר לגייס, זה לא תהליך של יום אחד, זה לוקח זמן, להשביח את מערכת החינוך, להשביח את ההון האנושי, זה צריך להיות כרוך בהרבה שינויים. חלקם ציינו כאן היום. היום חלק גדול מההוראה לא מבוסס על ידע בסיסי, אלא יצירתיות. איך אתה מתרגם, המורה, איך המורה מתרגם ביצירתיות את הידע שיש לו כדי ללמד את התלמידים. אלה לא דברים שנרחשים בהכרח במכללה להוראה, אלה דברים שבאים עם ניסיון, אבל הם מתבססים על חשיפה לחזית הידע בכל תחום שאתה לומד באוניברסיטה.
יש פה טיפה ביצה ותרנגולת אולי, כי אתה אומר, כל עוד מערכת החינוך היא לא טובה, אז היא לא מסוגלת להכשיר את דור המורים של העתיד, וככה אנחנו נשארים, מערכת חינוך לא טובה. ובאמת לא ברור איך יוצאים מהפלונטר הזה, אבל אולי הרפורמה הנכונה היא לעשות צעד מאוד דרמטי, של לערבב הכל מחדש, ולתת למגזר הפרטי לספק, באמת שיטת השוברים, כלומר, עם דגש לא רק על בחירה, אלא גם על צעד ההצעה.
יכול להיות, אני שוב חוזר לדוח דוברת, כי אנחנו לא ממציאים פה שום דבר, אוקיי? הרבה דברים חשבו עליהם בארץ, בעולם, אנחנו למדנו מהניסיון בעולם, וכן, אני חושב שצריך להעלות את הרמה של המורים, הדרך היחידה לעשות את זה זה לאפשר להם, או לדרוש מהם לימודים ברמה יותר גבוהה, בתחומי הידע שלהם, ולהתפתח לאורך זמן, ולאפשר הרבה יותר גמישות תחרות, אומר, הדבר הנכון לדבר עליו זה תחרות. אנחנו לא פוחדים מהמושג הזה, אנחנו יודעים שזה מוביל לאיכות, זה מוביל ליעילות, וזה גם מוביל בסופו של דבר לשוויוניות, כן? אז לאפשר תחרות בין בתי ספר, אם יתפתחו בתי ספר פרטיים בעזרה של שוברים, אז כל עוד, שוב אני אומר, הכלל היסוד הוא שבית הספר לא בוחר את התלמידים שלו, כי ברגע שהוא בוחר, הוא הופך להיות גוף אחר, ואז הוא לא צריך לקבל מימון ציבורי. זה לפי הפילוסופיה שלי. אנחנו לא צריכים להיות מקובעים. זה שאנחנו עם מערכת חינוך שהקמנו לפני 70-80 שנה, זה לא צריך לנעול אותנו במערכת הזאת. אנחנו צריכים לפתוח אותה. ואנחנו רואים מערכות חינוך בעולם שהן נפתחות, שהן מתבררות, שהן מאפשרות שינויים. לצערי, ארגוני העובדים, צריך להגיד את זה בגלוי, הם מכשול בפני השינויים האלה. אוקיי? כי תמיד הם מציבים דרישות של מעשה מונעות. למשל, לתת חוזים אישיים ותוספות שכר למורים. במקום לתת את זה על פי תפוקות מסוימות שאפשר להתחיל למדוד אותם, ואני לא אומר שצריך לקפוץ למים מיד, צריך לבדוק, צריך ללמוד.
אבל אתה אומר שהמחקר עד היום מוכיח שכן אפשר לבדוק תפוקות של מורים.
ברור. היום אנחנו יודעים את זה יותר טוב מאי פעם. שוב, אני חוזר לג'וש, פרס נובל, העבודה האחרונה שלו, שהתפרסמה לפני כמה חודשים כנייר עבודה, מודדת, נכון, ערך מוסף של בית ספר. אוקיי? על ידי תפוקות, והתפוקות הן לאו דווקא מבחני הישגים. אני חוזר לזה קודם, כי קודם מתקיפים אותנו, שאנחנו מודדים מה שקל למדוד, מה שנמצא מתחת לפנס. לא. אנחנו יודעים למדוד, ומתפתחים ומודדים גם דברים שלכאורה קשה למדוד אותם. אנחנו עושים את זה. אוקיי?
כלומר, כמו דברים התנהגותיים, ואלימות וכולי, אמנם דיברנו על כל זה בפרק הקודם, אבל עברו שבועיים, וכדאי להזכיר למאזינים.
תראה. גמישות. אתה יודע, קוריאה ב-1960 הייתה באותה רמת הכנסה כמו הפיליפינים. במחירים של אז, $1,100 לנפש. קוריאה בשנת 2000,
קוריאה הדרומית,
קוריאה הדרומית, עם תוצר לנפש פי 15 מהפיליפינים. אתה יודע מה ההסבר העיקרי לזה? גמישות בשוק העבודה, ניידות של עובדים. אין קביעות, ניידות של עובדים, עובדים מגיעים למקום שהתפוקה השולית שלהם הגבוהה ביותר. יש עבודות שמראות שהניידות בשוק העבודה, הגמישות של שוק העבודה בקוריאה, זה אולי המפתח העיקרי להתפתחות של קוריאה כמעצמה כלכלית.
יש עכשיו דרישה, והרבה מפלגות מבטיחות את זה, של חינוך חינם מגיל 0 עד 3. לי קצת קשה להזדהות עם הדרישה הזאת, כי כבר כך יש לנו מצוקה של מורים וגננות. איך זה יעבוד? מה דעתך על העניין הזה?
זה לא עובד, אין מקומות בעולם כאלה. בסקנדינביה, שזאת הדוגמה שכולם רואים לנגד עיניהם, של מערכת רווחה נפלאה ונדיבה לדעת רבים. חינוך חינם עד גיל 3-4 הוא בתנאי שני ההורים עובדים משרה מלאה, ושם מוגדרת משרה מלאה 30 שעות לפחות. אם ההורים לא עובדים משרה מלאה, אין חינוך חינם לגיל הרך. אז מה ההיגיון? אנחנו רוצים מערכת רווחה שמושתתת על תמריצים כלכליים שמעודדים עבודה. אתה לא רוצה לבנות מערכת רווחה שמעודדת אי עבודה.
ומה אבל אנחנו יודעים מהמחקר חינוך לגיל הרך עושה לילדים?
אני חושב שחלק גדול מהעבודות מראות שיש תרומה חשובה. חלק מזה התרומה היא הטרוגנית, תלוי ברקע של ההורים. כלומר, אם הם נשארת בבית בחופשת לידה, עד גיל 24 חודש עם הילדים, אם היא משכילה, אנחנו רואים תרומה חיובית.
כלומר, אם ילד כזה לשלוח למערכת חינוך ציבורית גרועה, זה מזיק לילד.
נכון, אבל מערכת ציבורית ממוצעת לילד שבא מרקע הורי חלש מבחינת השכלה, זה שיפור גדול.
כלומר, אם בבית האמא מקריאה ספרים, עדיף שישאר בבית. אם יושבים עם הילד מול הטלוויזיה...
כן, שוב, אני... העניין הזה של חינוך חינם לגיל הרך לא יכול להיות לא מותנה בתעסוקה של ההורים. פשוט לא יכול להיות. כלומר, אין סיבה לתת העברה חד צדדית להורים, בגלל שגם הורים רוצים הרבה ילדים, זכותם המלאה לעשות הרבה ילדים, אבל זה לא יכול להיות על חשבון הציבור. אדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו. אם הוא רוצה הרבה ילדים, אז הוא צריך להבין שהוא צריך לממן אותם. ואם כבר נותנים חינוך חינם לגיל הרך, זה רק לאנשים שמוכנים לעבוד.
אני מאוד אהבתי את השאלה הזאת של אלעד כץ, ששואל האם יש מחקר שישווה בין בתי ספר ייחודיים, וייחודיים הוא מתכוון לכל הדמוקרטי, מונטוסורי, אנתרופוסופי, לעומת בתי ספר ממלכתיים רגילים, גם מבחינת ההישגים וגם מבחינת הישגים, בוא נקרא להם התנהגותיים.
סירי, אני חוזר לנקודה שעומר התחיל את העניין של סלקציה ושל זיהוי של השפעה סיבתית לעומת קורלציה. בתי הספר האלה, שהם ודאי בתי ספר נפלאים, והנכדים שלי כולם לומדים בקהילה האנתרופוסופית, הם בתי ספר סלקטיביים. זו לא אוכלוסייה ממוצעת, ואז צריך להשוות את זה לאוכלוסייה הרלוונטית כדי להבין את ההשפעה של חינוך. מי שלומד בדמוקרטי, מי שלומד בדו-לשוני, מי שלומד ערבי-יהודי, זו אוכלוסייה מיוחדת. ולאוכלוסייה המחוית, אז יש מאפיינים, וההורים יכולים לתרום לא מעט להישגים של הילדים, אז אי אפשר להשוות אותם לאוכלוסייה רגילה.
בקיצור, אין לנו, עוד לא מצאנו את הניסוי הטבעי שייתן לא, תשובה יש, לשאלה.
יש למשל, אני, תאמר, אני, המחקר האחרון שלי שיצא לאור כנייר עבודה, מסתכל על מחוננים. Mm-hmm. Okay? ילדים מחוננים, על כיתות למחוננים, ואני שואל את השאלה, מה התרומה של מסגרות נבדלות למחוננים, יחסית לאפשרות שהמחוננים האלה לומדים בכיתות רגילות, אוקיי? מי שמעוניין יוכל למצוא את המחקר.
מה הממצא?
התוצאות מאוד מעניינות. א', ברמת הטווח הקצר, הישגי הבגרות לדוגמה, אז אנחנו רואים השפעות מאוד מאוד קטנות, לפעמים חיוביות, לפעמים שליליות, אין הבדל. אין הבדל בין מחונן שלמד בליידה או בריאלי בחיפה, לילד מחונן, שקבוצת ההשוואה היא מחוננים שבמסגרת המקום שהם גרו בו לא היה בית ספר, לא הייתה כיתה כזאת של מחוננים, אז בטווח הקצר אין הבדל. אנחנו כן רואים השפעות מסוימות שקשורות להשכלה הגבוהה, למשל הרבה יותר תלמידים שלמדו במסגרת של מחוננים, כיתת מחוננים, לומדים הרבה יותר דו-חוגי.
באוניברסיטה.
באוניברסיטה. הם לומדים הרבה פחות מקצועות הנדסה, רגילים, והם לומדים הרבה יותר מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה.
זאת אומרת, נשמע שהתלמידים האלה מגיעים לאוניברסיטאות ולא מגיעים למכללות. כי באוניברסיטאות הנחשבות דורשים מהם דו חוגי והם מוסללים ל...
אצל, זה לא מדויק, משום שחלק גדול מהמחוננים מאפשרים להם במסגרת הלימודים בצבא ללמוד, אז הם לאו דווקא לומדים בירושלים, תל אביב, טכניון, הם לומדים גם במקומות אחרים, נאמר. אבל אין השפעה בכלל על למידה בתוכנית מחוננים, על השתלבות בתעשיית הידע בישראל. לא בתעשיית השירותים, ולא בתעשיית המניפקצ'רינג של הייצור בהייטק, ולא באוניברסיטאות כחברי סגל, למרות שהם עושים קצת יותר דוקטורט. כן?
שוב, רק להדגיש למאזינים שלנו, אנחנו מדברים על השוואה בין מחוננים שלמדו במסגרת מיוחדת למחוננים, לעומת מחוננים שלמדו במסגרות הרגילות.
נכון. אז יש מספר השפעות, אמרתי, בעיקר באפיון של ההשכלה הגבוהה של התלמידים האלה, אבל מבחינת המשק, אוקיי? ואני עכשיו לא קובע שום דבר פסקני אם כדאי או לא כדאי להמשיך עם המסגרות האלה, כי אני חושב שמחקר אחד הוא לא מספיק. כרגע, אני יכול לומר בוודאות שאין השפעה למשק לממן תוכניות של מחוננים, ואין השפעה לשכר שלהם בכלל. עכשיו, זה לא שהמטרה של תוכניות מחוננים, זה שהשכר שלהם בגיל 35-40, אני עוקב אחריהם עד גיל 45, יהיה גבוה יותר. אבל מבחינת המשק ככלל, אין תרומה ייחודית כרגע בדרך שאני בדקתי. אז אני חוזר שוב.
אבל יכול להיות שיש השפעה חברתית, במובן של אותם תלמידים יהיו מאושרים יותר בשנות התיכון שלהם.
שאלה, נקודה מעולה. ואז השאלה היא, המדינה צריכה לממן את האושר של התלמידים האלה. למה לממן את האושר של תלמיד מחונן, ולא לממן את האושר של תלמיד חלש משכונת התקווה? למי אני צריך לדרוג לרווחה הנפשית? אני לא פוסק כאן שום דבר, אני רק מעלה את השאלה. האם המדינה מחויבת על האושר, על מצב הרוח, על סביבות הרצון בבית של ילדים מחוננים?
יותר מאשר ילדים אחרים.
יותר מאשר ילדים אחרים.
כן.
זאת שאלה שאני שמעתי תגובות של הורים. כן, ללא המסגרת הזאת, הילד שלנו היה נפגע, מבחינה חברתית הוא לא היה נקלל, היו מתנכלים לו בבית הספר, וכן הלאה וכן הלאה.
וזאת לא נראה לא הגיונית.
כן, אבל
למה
לא לחשוב על ילדים שהם נמוכים? למה שאני לא אטפל ברווחה הנפשית של ילדים נמוכים שאולי מתנכלים להם? למה אני לא אטפל ברווחה של ילדים שיש להם שער מטולטל ומתנכלים להם בבית הספר? למה דווקא למחוננים?
אני מאוד בעד תוכנית כזאת. תוכנית למניעת התנכלויות למטולטלים.
לא, זה בסדר. אני רק רוצה להציף המשאבים האלה, והתחלנו כך. יש לנו מחסור, יש לנו עלות אלטרנטיבית, כל שקל שאנחנו מוציאים על A, אנחנו לא מוציאים על B, אז אנחנו צריכים לחשוב על חלופות, אוקיי? זה לא יש מעין. אנחנו לא גוזרים את הדברים האלה מהעצים, ואנחנו משתמשים, אנחנו למעשה משעבדים מקורות, אם שלנו היום, אם של הדורות הבאים, ואנחנו צריכים לשאול את השאלות האלה. עכשיו, אני יכול להיות שאני בסופו של דבר אגיע למסקנה, ואני אסכים איתך, שנכון לדאוג לרווחה הנפשית, יכול להיות שיש דברים שאני עדיין לא רואה, שבתרומה של הרווחה הנפשית שלהם, שיכולה אולי להצדיק טיפול מיוחד בקבוצה הזאת. אני גם לא אומר שתוכניות מחוננים זה דבר לא טוב. העלות של זה בסך הכל לא גדולה מאוד, כן? אבל אני מוציא אותם מהכיתה, אני פוגע בתלמידים, יש עבודות שמראות שאתה מוציא מחונן מכיתה, פגעת באלה שנשארו בכיתה בלי המחוננים, כי יש להם השפעות חיוביות על התלמידים האחרים. לי יש עבודה.
חשבתי ההנאה של להרביץ לו.
לא, אבל זה קצת הולך לכיוון של המחקרים שמראים שכיתות מעורבות של בנים ובנות, משפרות את מצבם של הבנים ומראות את מצבן של הבנות.
זה לא חד משמעי.
זה גם נושא שחקרת, נכון?
כן, תלמידה שלי, עשינו עבודה יחד, היא היום פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אנליה שלוסר, אנחנו בדקנו את ההרכב המגדרי של כיתה, ואיך זה משפיע על תלמידים. ההשפעה הייתה חיובית גם על בנים וגם על בנות, ככל שיש יותר בנות בכיתה, אבל מעל סף מסוים, ברגע שבנות הופכות להיות רוב משמעותי בכיתה, מעל 58-60%, ההשפעה של בנות היא מאוד חיובית על בנות ועל בנים ובאותה מידה. והמנגנונים היא סביבה לימודית יותר שקטה ורגועה, יחסים טובים יותר בין תלמידים, יחסים טובים בין תלמידים למורים, את כל המנגנונים האלה אנחנו בדקנו, וזה הוביל להישגים יותר גבוהים בבגרות באופן משמעותי.
ויקטור, אני נזכר במחקר שעשית עם עוד שני חברים שלי, דניאל פסרמן ואריק גולד, פרופסור פסרמן, פרופסור גולד, שניסה לענות על השאלה של, אם אני זוכר נכון, איך מיקום גיאוגרפי משפיע על ילדים, אולי הבתי ספר, נדמה לי שהשתמשתם באיזשהו ניסוי טבעי של האתיופים שהגיעו לישראל.
נכון, זה קשור לשאלה של איכות החינוך שתלמיד מקבל, וגם בחירה, ולנושא שדיברנו עליו קודם, של לכפות על ילדים ללמוד בבתי ספר חלשים, בגלל שהם גרים באזור חלש. אז אנחנו הסתכלנו על האוכלוסייה האתיופית שהגיעה במבצע שלמה לארץ, ובאופן אקראי הם הגיעו במטוסים לנדבג, ונשלחו לכל מיני מרכזי קליטה. חלקם הגיעו לאזור נניח כמו חצרות יסף באקו, שזה אזור שרוב האוכלוסייה שם פחות חזקה מאשר באזורים אחרים בארץ, וגם בית הספר היה כזה, וחלקם הגיעו נניח לירושלים ולמדו באבילינה דה רוטשילד. כולם נשלחו לבית הספר של הממלכתי דתי. והגיעו לבית ספר אבילינה דה רוטשילד ברחביה, בית ספר לכל הדעות, עם משאבים, עם איכות מורים וכן הלאה. ואז האקראיות הזאת של החשיפה לאיכות חינוך ביסודי,
אתה אומר שהאקראיות, רק כדי להבין, היא נבעה מזה שבעצם לא שאלו אותם איפה אתם רוצים לגור. נחת מטוס, אתם הולכים ל...
מילאו אוטובוסים והאוטובוסים הלכו
למרכז... אתם הולכים לירושלים.
נכון, למרכזי קליטה.
אקראי לחלוטין.
אקראי לחלוטין.
אוקיי.
נכון. עד כדי כך שיצא שבני אותה משפחה לעתים, עלו לאוטובוסים נפרדים והגיעו למקומות שונים, בגלל האקראיות, אבל אז אפשרו... את הבעל והאישה לאחד באותו מקום.
נחמד מצידם.
אז פה באמת, ואנחנו כתבנו את העבודה בתחילת שנות ה-2000, כשהנושא של האוכלוסייה האתיופית, והחינוך שהם מקבלים וכן הלאה, היה נושא מאוד, עדיין הוא נושא מאוד חשוב. ואז עקבנו והשווינו את התלמידים שהגיעו לבתי ספר טובים, לתלמידים אתיופיים שהגיעו לבתי ספר פחות טובים. ושוב, תוך מדידה של ערך מוסף של בית ספר. ואנחנו הראינו ש... ההישגים בלימודים עד גיל 18, עד סוף הבגרות של התלמידים שהגיעו לבתי ספר טובים, היו גבוהים ב-50%. למשל, הזכאות לבגרות עלתה מ-18% בממוצע באוכלוסייה האתיופית, ל-30% בקרב התלמידים שהגיעו לבתי ספר טובים. כלומר, גם כשהאוכלוסייה מאוד חלשה, אולי בפרט כשהאוכלוסייה מאוד חלשה, היכולת לתת לתלמידים בבית הספר דברים שהם לא מקבלים בבית, זה אנחנו יודעים, ההטרוגניות של ההשפעה של תשומות מערכת החינוך, לעתים קרובות, כמו שהתרומה של גודל כיתה. תרומה של גודל כיתה היא הרבה יותר חזקה על חלשים מאשר על חזקים. כנ"ל איכות ההוראה, ככל שהמורה יותר טוב, ההשפעה שלו על תלמידים חזקים, חלשים היא הרבה יותר חשובה מאשר על תלמידים חזקים. אז זאת הדוגמה שלו היית נניח מאפשר בחירה חופשית עם שוברים לאוכלוסייה האתיופית, אף אחד מהם לא היה הולך לבית ספר חלש. אף אחד מהם לא היה הולך לפת, אף אחד מהם לא היה הולך לחצות יסף.
אבל אף אחד בכלל לא היה הולך לבית ספר חלש.
יפה מאוד, ומה עושים במקרה הזה?
סוגרים.
סוגרים את בית הספר. אין מה לשמור על בתי ספר חלשים. זאת אומרת, העסקה של מורים, אם זה הסיפור, לא מצדיקה לשלוח ילדים לבית ספר חלש. וגם לא הלימודים, אמרתי, קרוב לבית. אין לזה שום היגיון. אתה צריך לתעל את התלמידים לבית ספר הכי טוב עבורם, ואם הבית ספר באזור שלהם חלש, האזור של אזורי רישום הוא לא רלוונטי.
טוב, יש פה משהו הרבה יותר עמוק כמובן, כי כמו שאין טעם להחזיק בית ספר חלש, גם לכאורה מורה לא טוב, עדיף לא להעסיק אותו, אבל אי אפשר לפטר מורים נכון להיום. יש לנו כמה שאלות בזמן המעט שנותר לנו, בואו נשאל עוד כמה שאלות של המאזינים שלנו.
אז יש כאן שאלה שאני אישית מאוד מתחברת אליה, ששואל ישי נחליאל, הוא כותב ככה, אפשר אולי לקבל שעברית ואנגלית הם כלים הכרחיים, אבל לאדם שלא נמשך למחקר מדעי, האם באמת הוא חייב ללמוד מתמטיקה של נגזרות וגיאומטריה?
תוכנית הלימודים מאפשרת היום לתלמידים בתיכון ללמוד מתמטיקה ברמה בסיסית, אני חושב שזה נכון. לימודי המתמטיקה מחדדים את החשיבה, מחדדים הרבה דברים שהם חשובים בחיים, שאתה לא רואה אותם מיד, אבל הם יצוצו ויעלו בהמשך הדרך. אבל זה מביא אותי לשאלה הבאה, שעלתה שוב על הסדר היום כאן, העניין של הרפורמה בבחינות הבגרות. גם פה אנחנו מאוד חריגים בעולם. אין הרבה מדינות שתלמיד נבחן ב-8 ו-10 ו-12 ו-15 בחינות בגרות. בצרפת, שהיא המקור של תועדת הבגרות, אוקיי? יש שלוש בחינות. אין את הטירוף הזה של כל כך הרבה בחינות בבגרות. עכשיו, זה לוקח אותנו לכיוון אחר. הרמה של הבחירה של מקצועות שאתה לומד בתיכון בארץ, שזה מתחיל, אני לא רוצה לגחך, כן? אבל לעשות בגרות בלימודי אופנה, כן? עד לכל מיני תחומים הזויים שמאפשרים לתלמידים לעשות בחינות בגרות, זה לא קיים. עכשיו, מה נגזר מזה? נגזר מזה שאתה צריך המון מורים בתחומים האלה, נגזר מזה שאתה לא לומד דברים אחרים שהם יותר חשובים מהתחומים האלה, נגזר מזה שאתה מחבר 200 שאלוני בגרות, כמה זה עולה, ואז כל הבוחנים בכל התחומים האלה, זה מיותר, אין לזה, שוב, זה לא דומה למה שקיים
אבל בעולם. אבל המורים והמנהלים יגידו לך, מה שאין בו בגרות לא לומדים כיום, וזה מה שהם חוששים ממנו ובצדק, אם תגיד, אין בגרות יותר בתנך, ספרות, היסטוריה, whatever, אז פשוט לא ילמדו.
למה לומדים במקומות אחרים בעולם? במה אנחנו שונים? במה אנחנו שונים? אני מעדיף שהילדים שלומדים בחינוך הטכנולוגי, כל מיני מקצועות הזויים מאוד מאוד מפורטים, ילמדו אזרחות, ילמדו מה זה דמוקרטיה, ידעו לקרוא, ידעו לכתוב וידעו לחשוב. כמה שאני יכול להעניק להם את הדברים האלה, גם אם הם באים עם יכולות יותר נמוכות. אין סיבה ללמוד את כל המקצועות בעולם. אין סיבה. הרי אנחנו חיים היום הרבה יותר שנים, אנחנו הולכים להשכלה הגבוהה, היום כמעט 70% מכל שכבת גיל במדינת ישראל ממשיכה לימודים, אם באוניברסיטה, אם במכללה, 7 מתוך כל 10 תלמידים מקבלים השכלה מתקדמת, אני יכול להעניק להם את המיומנויות האלה בהמשך הדרך.
אז אתה אומר שחינוך טכנולוגי למשל, אתה מתנגד שהוא יהיה בתיכון, אלא רק תחליף לאוניברסיטה.
תראה, אתה לוקח אותי עכשיו לטריטוריה שנלחמתי עליה שנים, והפכתי לדמות לא רצויה בחינוך הטכנולוגי. אני חלק את התשובה שלי לשני חלקים. ברמה הנמוכה נניח, כלומר מכונאות, מסגרות, אופנה, לא נכון לעשות. אם אנחנו מדברים על תופעת השוברים, אני את הילדים האלה, כלומר זה גולם להסללה, זה גורם לירידה בדימוי עצמי, זה גורם לירידה במוטיבציה. הטענה היא שללא התוכניות האלה, התלמידים האלה היו נושרים. לא חייבים ללמד אותם את המקצועות האלה. למד אותם משך השנה את המקצועות שאתה רוצה שהם ילמדו, לקרוא, לכתוב, לחשוב, ואזרחות, אזרחות, אזרחות, דמוקרטיה. תן להם שובר מותנה בקיץ שילמדו את המקצוע הזה אצל ספק פרטי בחודשי הקיץ או 3 חודשים בשנה, ואם ילמדו את המקצועות האלה בסקטור הפרטי, הסקטור הציבורי לא יודע ללמד מקצוע. עכשיו, זה סיבה מהותית מבחינת הידע עצמו, אבל מבחינה חברתית זה לא נכון להסליל תלמידים בשלב הזה של החיים, בכיתה ח' או בכיתה ת' או בכיתה י' ללימודים האלה. אז זה צד אחד של החינוך הטכנולוגי. החינוך הטכנולוגי המתקדם הוא מאוד מאוד יקר. ללמוד אלקטרוניקה, אופטיקה, מכניקה עדינה בתיכון, זה מאוד מאוד יקר. אז כל הזמן אמרו, הצבא רוצה שאנחנו ניתן לו טכנאים כדי שהוא יוכל, שיהיו לו מכונאי מטוסים וכן הלאה. לא! הצבא ב3 חודשים, תן לו מישהו שלמד פיזיקה, מתמטיקה ב4 יחידות, והוא מסוגל להכשיר אותו להיות מכונאי מטוסים. הוא לא צריך את התיכון בשביל זה. הוא לא צריך את התיכון בשביל זה. זה חינוך מאוד מאוד יקר. וזה שוב הופך, זה השיטה אולי, כולם אומרים, בגרמניה זה כך. אז מה? אז אנחנו צריכים לעשות מה שגרמניה עושה. הם משק פנטסטי, לא בגלל שהם מסלילים תלמידים בכיתה ח' ומלמדים אותם מכונאות והם שולחים אותם להיות שוליות בכל מיני מקומות. זאת לא הסיבה שגרמניה היא משק פנטסטי. היא מהסיבות האחרות שציינו כאן.
וגם אפשר להגיד שיש הרבה מקצועות כיום שהידע המקצועי עצמו קיים ברשת ובחינם, ואנחנו רואים דמויות מאוד משמעותיות. סתם אני חושבת על נושא של איפור. כיום כל ילדה לומדת איפור ברמה הגבוהה ביותר ברשת ועושה ימבה של כסף יותר ממרצה באוניברסיטה, סליחה לי. לא, אתם מגחכים פה.
לא, נכון.
יש סופרסטאריות.
זה פשוט, אם תסתכלי על מפת המקצועות שמלמדים אצלנו בתיכון, היא אומרים mind-boggling באנגלית, זה פשוט מפוצץ את הראש. אין דבר כזה. יש כל כך הרבה דברים שאצלנו, נגיד, אין דבר כזה בעולם, שפשוט להסתכל, לעשות paste and copy וליישם אצלנו. אוקיי? אז זה דוגמאות פשוטות. אז צמצום בחינות הבגרות, צמצום המקצועות שנלמדים בתיכון, ביטול חלק גדול מהמקצועות שהן מיומנויות, שהתרומה שלהם לתפוקה השולית של עובד יותר מאוחר היא מאוד מאוד קטנה, ואפשר לרכוש אותה בקלות יותר מאוחר. הסקטור הציבורי, יש הרבה דברים שהוא לא יודע לעשות. הוא לא יודע ללמד מקצוע. וזה הסקטור הפרטי יודע לעשות.
תשמעי שירה, הפעם קיבלנו המון המון לקראת הפרק עם ויקטור, המון המון שאלות, ואני, כל מה שאני יכול לעשות עכשיו זה להודות לכם, עוקבים יקרים, מאזינים, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים על ההאזנה, על השאלות, ולהתנצל שיכולנו רק לדגום חלק מאוד קטן מהשאלות, הזמן היה קצר. ויקטור, תודה רבה. זה היה לדעתי ממש ממש מרתק ומועיל.
היה ממש ממש מעניין, וקרובי המשפחה שלי שהם אנשי הוראה ייתנו לי בראש אחרי הפרק הזה, ככל הנראה, בוודאי הוותיקים שבהם, אבל בהחלט יש דברים שצריך ואפשר לשנות במערכת הזאת, ותודה שהערת לנו לא מעט מהם.
תודה לכם, ואני מקווה שקרובי המשפחה שלך יהיו עם ראש פתוח. תנו לך בראש, אבל עם ראש פתוח.
עד כאן הפרק הזה של עושים חשבון. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי עורכת התוכנית, לרן לוי העורך הראשי, דני תימור מנהל העסקי, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, אפי בריק מנהל המחירות, והדס דרוקר מנהלת הדיגיטל. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים כמובן להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com, וככה תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. אתם מוזמנים לעקוב אחרי עומר בפייסבוק ואחריי בטוויטר, שם אפשר לדון על הפרקים יותר לעומק. תודה לפרופסור ויקטור לוי שהיה האורח שלנו. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.